בואו נפתח יחד בשנייה אל הקורינתים, פרק א', השנייה אל הקורינתים, פרק א', ואנחנו נקרא מפסוקים 3-7. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלוהי כל נחמה, המנחם אותנו בכל צרותינו, באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא, בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים. כי כשם ששופעים בנו סבלות המשיח, כן גם שופעת נחמתנו על ידי המשיח. ואם אנחנו סובלים, הרי זה למען נחמתכם וישועתכם. אם אנחנו מנוחמים, הרי זה למען נחמתכם, כדי שתוכלו להחזיק מעמד באותן הצרות שגם אנחנו סובלים. ותקוותנו על אודותיכם איתנה היא, בידענו כי כשם שאתם שותפים לצרות, כן גם שותפים אתם לנחמה. אני רוצה להתחיל בשורה התחתונה של הקטע הזה. הוא בעצם אומר, אנחנו סובלים, ואז אלוהים מנחם אותנו בצרות שלנו, כדי שאנחנו נוכל לנחם אחרים. ואני חושב שזה נותן נקודת מבט קצת אחרת על הנושא הזה של סבל ושל הנחמה שאנחנו מקבלים מאלוהים. ואני רוצה שהיום אנחנו נתעמק קצת באיך הדבר הזה עובד, כדי שכולנו נוכל גם להתעודד וגם לעודד אחרים יותר טוב. אז הנושא הראשון שאנחנו רוצים לחשוב עליו, זה איך אלוהים מנחם אותנו. אנחנו רואים שאלוהים מנחם בני אדם לכל אורך כתבי הקודש. אבל אני חושב שיש מקום אחד שהוא אולי גולת הכותרת של הנושא הזה של נחמה. החל מפרק מם של ישעיהו, אתם יכולים בינתיים לחפש את המקום. אז החל מפרק מם של ישעיהו, אלוהים נושא נאום נחמה לעם שלו. נאום שנמשך כמעט ברצף עד סוף הספר, 23 פרקים מאוחר יותר. בתוך הנאום הזה אנחנו מוצאים כמה מהקטעים הכי טובים שיש בכתבי הקודש. ואנחנו נרפרף עכשיו על כמה מהקטעים האלה בתוך הנאום הזה. ואני רוצה להזכיר לנו שוב, המטרה שלנו עכשיו זה להבין איך אלוהים מנחם אותנו. אז בואו נתחיל מההתחלה. באופן מאוד מתאים, הקטע הזה מתחיל במילים, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. במה הוא מנחם אותם? פסוק 2. ודברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. אז כאן אנחנו יכולים לראות כבר, הוא מנחם אותם בבשורה. הוא אומר להם שהחטא שלהם כופר. יהודה קיבלו את כל העונש שהיה מגיע להם ושילמו אותו במלואו. ועכשיו העם יכול לחזור לארצו ולעבוד את אלוהים שוב. זה נחמה נהדרת, במיוחד כשהעם נמצא בגלות עכשיו כעונש על החטאים שלו. ואפשר לשאול, מה עם האנשים? מה עם החטאים האישיים של האנשים האלה? הוא רואה בפסוק הבא. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. אתם מכירים את הפסוק הזה, נכון? אנחנו יודעים, זה נבואה על אודות ישוע המשיח. אז כבר בנקודה הזאת, אלוהים נותן להם את הבשורה בשביל לנחם אותם, שהיא תביא להם גם סליחת חטאים אישית וגם קולקטיבית. כי גם באופן אישי, החטא שלנו כופר. ישוע קיבל את העונש שלנו ושילם אותו במלואו. אז הדרך הראשונה שאלוהים מנחם אותנו היא בבשורה. אני מתנצל מראש מכל אלה שקשה להם לראות מרחוק כתב קטן, פשוט יש לנו הרבה להכניס פה, אבל אני אומר את כל מה שכתוב שם, בסדר? זה לא יחסר לכם. הפרק ממשיך ומתאר מי הוא אלוהים ומי הוא דבר אלוהים, בייחוד בהשוואה לדברים אחרים. למשל, בואו נסתכל בפסוק 12. מי מדד בשאלו מים ושמיים בזרת? תיקן וחל בשליש אפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במוזניים. בואו נסתכל גם על סוף הקטע, 26-31. מסעו מרום עיניכם וראו, מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם מקרא מרוב עונים, ואמיץ כוח איש לא נעדר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני ומלוהי משפטי יעבור? הלא ידעת? אם לא שמעת? אלוהי עולם, אדוני, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים קשול יקשלו. וקובע אדוני החליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. אז הדרך השנייה שבה אלוהים מנחם היא באמצעות החוכמה שלו, שבזכותה יש לנו כוח. אז הגדולה של אלוהים זה ששום דבר לא עומד מולו, זה שהוא יודע הכל. כשאנחנו שייכים לו, זו נחמה אדירה, כי זה מזכיר לנו שבאמת כשאלוהים איתנו, שום דבר לא יכול לעמוד נגדנו. נמשיך הלאה לפרק מ' א', הפרק הבא. פסוקים 2-5. מי יאיר ממזרח צדק, יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו, ירדפם, יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש, אני אדוני, ראשון ואת אחרונים אניו, ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויעטיון. אז כאן אנחנו רואים שאלוהים מנצח את האויבים שלו. בהמשך הפרק אנחנו רואים שהוא מנצח במיוחד את האויבים של העם שלו, את אלה שרצו לפגוע בעם שלו. יותר מזה, בפסוקים 8-14 אנחנו רואים שאלוהים אומר שהוא ינצח את האויבים של ישראל, ואומר שהוא אוהב את ישראל, ולכן הוא יעזור לו. אז אנחנו יכולים להתנחם גם בזה שאלוהים עוזר לנו ומנצח את כל מי או מה שבא לפגוע בנו, בגלל שהוא אוהב אותנו. בהמשך הפרק, פסוקים 17-20, העניים והאביונים מבקשים מים ועין, לשונם בצמא נשתה, אני אדוני יענם, אלוהי ישראל לא יעזבם. אפתח על שפעים נהרות ובתוך בקעות מעיינות. אשים מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. אתם במדבר ארז, שיטה והדס ועץ שמן. אשים בערבה ברוש, תדהר, ותאשור יחדיו. למען יראו וידעו, וישימו וישכילו יחדיו, כי יד אדוני עשתה זאת, וקדוש ישראל בראה. אז כאן אנחנו רואים עוד סיבה לנחמה. רואים שאלוהים עוזר לחלשים. הוא אומר, העניים צמאים, אין להם מה לשתות. הוא אומר, אני לא רק אתן להם מים, אני אהפוך את המדבר לאגם כדי שיהיה להם מה לשתות. אז אלוהים מספק את הצרכים של החלשים הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים בעצם. פרק מבית מתחיל בנבואה נוספת על ישוע ועל הברית החדשה, ואנחנו רואים שהתגובה נבואה הזאת היא שכל העולם, כולל הבריאה, הכל מעלל את אלוהים על הכוח האדיר שלו. אז אנחנו יכולים להתנחם גם בכוח האדיר של אלוהים, שוב, כשהוא איתנו, וגם אנחנו יודעים שכשאנחנו עובדים אותו, אז אנחנו לא לבד, אלא כל העולם עובד את אלוהים יחד איתנו. פרק מ"ג מתחיל בפסוקים מאוד מוכרים. אז בסוף פרק מבית אנחנו רואים את החטא של ישראל, אבל פרק מג' מתחיל בזה שאומר שלמרות החטא, פסוקים 1-5, ואתה כה אמר אדוני בורך יעקב ויוצרך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך, לי אתה, כי תעבור במים איתך אני, ובנערות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תקווה, ולאהבה לא תבער בך, כי אני אדוני אלוהיך, קדוש ישראל מושיעך. נתתי כפרך מצרים, כוש וסבא תחתיך, מאשר יקרת בעיניי נכבדת, ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך. אל תירא, כי איתך אני, ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצך. והפרק ממשיך ומתאר שאלוהים הוא הגואל שלנו, לא רק מהבעיות הפיזיות, אלא גם מהחטא, גם מהדרכים הישנות שלנו. תראו למשל את פסוק 25. מאנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני, וחטאתיך לא אזכור. אז אנחנו יכולים להתנחם בזה, קודם כל שאלוהים נמצא איתנו, בכל צרה, כמו שהוא אומר כאן. אפילו אם אנחנו צריכים ללכת באש או במים, אלוהים נמצא איתנו. וגם שאלוהים מושיע אותנו מהחטא. פרק ממדלד מדבר כולו על זה שאלוהים הוא האל היחיד. תסתכלו למשל פסוק 6. כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. אז הוא מתאר כאן את הגדולה של אלוהים, ובהמשך הוא מתאר אותו בניגוד לאלילים שהם לא מסוגלים לעשות שום דבר. ובסוף הוא מתאר למה בזכות זה הוא יכול באמת להושיע את עם ישראל, והוא מתאר את מה שהוא עשה למען העם. אז אנחנו יכולים להתנחם גם בזה שאלוהים הוא אחד ואין אחר, ולכן אין שום דבר שיכול להתנגד לרצון שלו, כי אין שום אלוהים אחר. ובפסוק האחרון של הפרק הזה הוא מתאר עוד משמעות אחת לזה שאלוהים הוא היחיד. הוא גם שולט במלאכים, אפילו עם מלאכים מהעמים שהם עובדים אלילים. הוא אומר, האומר לכורש רואי וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה ויכל תיבסד. אז אפילו המלך של המעצמה הפרסית, האימפריה הכי גדולה של אותו זמן, הוא מקשיב לאלוהים ולא אל האלילים. אגב, בפרק הבא כתוב שקורש אפילו לא ידע, שהוא אפילו לא ידע את זה. הוא לא ידע שאלוהים הוא זה שמברך אותו. אבל עדיין הוא עשה את התוכנית של אלוהים ולא של האלילים. אז אנחנו יכולים להתנחם גם בזה שאלוהים... הלך יותר מדי רחוק. שאלוהים שולט גם במנהיגים. כל המנהיגים בעולם, לא משנה כמה רעים ורחוקים אלוהים הם נראים לנו. פרק ממה וממה ממשיכים ומתארים את אלוהים כבורא הכל, שזה גם משהו שיכולים להתנחם בו, אז אין שום דבר שיכול לפעול נגדו או נגד רצונו. עכשיו, אפשר להמשיך עוד מלא מלא זמן לעבור על כל הפרקים האלה, יש עוד הרבה פרקים שהוא מדבר, אז מכיוון שאין לנו את הזמן לעשות את זה, אז אני רוצה לקחת כמה דברים נבחרים, זה לא כל מה שיש שם, אבל כמה דברים נבחרים שכתובים שם, ולהגיד אותם גם כן. אז כתוב שאלוהים ישפוט את האויבים שלנו, פרק ממ"ז, גם מקום לנחמה. בפרק נ"א כתוב שאלוהים ייקח את הצרות שיש לנו ויחליף אותם בברכות. בפרק נ"ה, בפרק נון ג', פרק שכולנו מכירים, כתוב שעבד אדוני יחלה ללא חטא וימות עבור החטאים שלנו, וגם יקום בתשובה, וגם יקום לתחייה. כמובן תקווה שכולנו מחזיקים בה. פרק נון ה', כתוב שאלוהים יספק את כל צרכינו בייחוד דרך דברו. פרק סמך א' מדבר על זה שאלוהים ייתן לנו שמחה נצחית. פרק סמך ה' מדבר על זה שאלוהים יעשה שמיים חדשים וארץ חדשה. זה גם מקור מאוד גדול לנחמה בשבילנו. ולאורך כל הפרקים האלה, יש דבר אחד שחוזר כל הזמן, וזה שאלוהים אוהב את העם שלו. אז אלוהים אוהב אותנו, וגם זה מקור מאוד גדול לנחמה בשבילנו. מדהים, נכון? כל כך הרבה דברים שאלוהים אומר לנו שאנחנו יכולים להתנחם בהם בזמנים קשים. ואחד הדברים שחשוב לראות בתוך הרשימה הזאת, זה שהנחמה שלנו היא בקשר למי הוא אלוהים ומה הוא עושה. הנחמה פה בשום דבר לא קשורה אלינו, היא לא קשורה לדברים שאנחנו עושים, היא לא קשורה למשהו שיש לנו, למשהו שנשאר לנו למרות הקשיים. זה אפילו לא נחמה של לא נורא, יהיה בסדר בסוף. האלוהים מנחם אותנו בעצמו, במשהו. הנחמה האמיתית היא שבכל צרה או קושי, אנחנו תמיד יכולים לפתוח באלוהים. ויש את כל הדברים האלה שהוא יעשה שעוזרים לנו. אני רוצה לציין עוד שני נושאים חשובים שמופיעים בכתבי הקודש כמקור לנחמה שלנו. הראשון, פסוק מאוד מוכר במזמור כ"ג, אומר, שבתך ומשענתך הם הנחמוני. אז גם ההדרכה של אלוהים, ההכוונה שלו, גם ההכוונה שלו שמעודדת אותנו, וגם ההכוונה שלו שמענישה אותנו, כדי שאנחנו נלך לכיוון הנכון, הם מקור לנחמה בשבילנו. דבר שני, במזמור קי"ט, פסוקים 50 ו-52, הוא אומר, זאת נחמתי בעוני, כי אמרתך תחייני. זכרתי משפטיך מעולם, אדוני, ואתנחם. אז גם דבר אלוהים הוא מקור לנחמה בשבילנו. כמו שאתם רואים, נגמר המקום בשקף, אז סיימנו את החלק של הרשימה הזאת. בואו נחזור לשנייה לקורינתים פרק א'. אמרנו שהשורה התחתונה היא שאנחנו סובלים, ואז אלוהים מנחם אותנו בצרות שלנו, כדי שאנחנו נוכל לנחם גם אחרים. ואני רוצה שאנחנו נחשוב קצת איך מנחמים אחרים. ואולי לפני שנעשה את זה, אני רוצה שאנחנו נחשוב טיפה על הפירוש של המילה נחמה. כשהתכוננתי יחד עם קריסטינה לדרשה, אז היא הציעה לי שנבדוק מה הפירוש של המילה הזאת, כדי שנבין על מה בעצם אנחנו מדברים. ואני חשבתי שזה קצת מיותר, נחמה, לא כזה מורכב. אבל החלטנו בכל זאת לבדוק, ולשמחתי הרבה, כי אני הופתעתי ממה שאנחנו מצאנו. אז אנחנו נעשה עכשיו רגע של יוונית, לא לדאוג, זה יהיה פשוט. המילה ביוונית לנחם היא המילה פרקלאו. באופן מאוד מעניין, המילה הזאת נפוצה מאוד בברית החדשה, אבל הרוב הפירוש שלה זה לא נחמה, אלא להוכיח, להטיף, להגיד למישהו לעשות משהו, להפציר. רק כאנקדוטה, ביוונית מודרנית, הפירוש של המילה היא אני מתפלל. לפחות לפי גוגל טרנסלייט, אז לא הלכתי לדבר עם יווני בשביל זה. המילה הזאת מורכבת בעצם משתי מילים. המילה פרה, הפירוש שלה זה על יד או מאחורי. למשל, אנחנו מכירים את המילה פרנויה. אז נויה ביוונית זה היגיון. פרנואיד, הוא חושב על יד ההיגיון, לא ממש בתוך ההיגיון. זה המילה פרנויה. פרדוקס. דוקס זה האמונה המקובלת, הדברים ההגיוניים שכולם מאמינים בהם. פרדוקס זה משהו שהוא ליד זה. אנחנו רואים את המילה הזאת משמשת גם בברית החדשה לממש פיזית על יד. למשל, מתואר שישוע הלך ליד הים. זה המילה פרה. אנחנו רואים שישוע אומר, עם אלוהים הכל אפשרי. אם כאן זה פרה, כי אנחנו לא אלוהים, אבל אנחנו נמצאים קרוב לאלוהים, אנחנו נמצאים ליד. אז אם אלוהים הכל אפשרי. אז המשמעות של המילה הזאת היא ליד, במובן של לא אותו דבר, אבל קרוב. Okay, לפעמים מדגישים את הלא אותו דבר, לפעמים את הקרוב. קליאו, פירוש המילה הוא לקרוא. לקרוא במובן של לקרוא למישהו לבוא, או לקרוא למישהו לעשות משהו, כמו שאלוהים קורא לנו להיות קדושים, או לקרוא למישהו בשם. וכל השימושים האלה אנחנו רואים בברית החדשה. אז הפירוש המילולי של המילה פרקלאו היא לקרוא למי שהוא קרוב. הפירוש של להטיף למשל מאוד מתאים לזה, כי מי שנמצא כאן על הבמה לא אמור לעמוד ולדרוש כזה של אני הקדוש ואתם, ואני אגיד לכם מה לעשות. נכון? מי שעומד כאן אמור לקרוא לנו, אלה שבקהל, ללכת בדרך של אלוהים, בגלל שהוא קרוב אלינו, בגלל שהוא חלק מאיתנו. אני מעריך שגם הפירוש המודרני של להתפלל בא מתוך אותו רעיון. וגם הפירוש של נחמה. נחמה זה כשמישהו שהוא המנחם, הוא בא למישהו שסובל, שצריך נחמה, והוא מישהו קרוב אליו, והוא קורא לו לבטוח באלוהים. זה מה שישעיהו עשה, נכון? הוא המנחם, והוא בא אל האנשים שהוא חלק מהם, שהוא קרוב אליהם, וקורא להם לבטוח באלוהים. וזה מה שאלוהים עשה בשבילנו דרך ישעיהו. הוא אומר כמה הוא קרוב אלינו, כמה הוא אוהב אותנו. הוא קורא לנו עמי, והוא קורא לנו לבטוח בו. אז כדי שאנחנו נוכל לנחם אחרים, אנחנו צריכים להיות קרובים אליהם. אנחנו צריכים לנסות ולהעמיק את הקשר שיש לנו עם אנשים בתוך הקהילה, כדי שאנחנו נוכל לעזור לאחרים. ואם יש מישהו שהוא זקוק לנחמה, אז אנחנו צריכים להתקרב, להתעניין, להתפלל, לשאול ולאהוב. איך אנחנו מנחמים אחרים? אז הוא אומר שאנחנו סובלים, ואז אנחנו מקבלים נחמה מאלוהים, כדי שאנחנו נוכל ללמוד לנחם אחרים. אז הדרך שלנו לנחם אחרים, זה כמו שאלוהים מנחם אותנו. שימו לב להקבלה החזקה שיש בקטע הזה. ניסיתי ככה לצבוע חלקים מקבילים באדום וכחול. אז הוא אומר, ברוך אלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלוהי כל הנחמה, ככה הוא מתחיל. ואז הוא אומר, המנחם אותנו בכל צרותינו, באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא, בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים. כי כשם שופעים בנו סבלות המשיח, כן שופעת גם נחמתנו על ידי המשיח. ואם אנחנו סובלים, הרי זה למען נחמתכם וישועתכם. אם אנחנו מנוחמים, הרי זה למען נחמתכם, כדי שתוכלו להחזיק מעמד באותם צרות שגם אנחנו סובלים. ותקוותנו על הדרכים איתנה היא בידינו, כי כשם שאתם שותפים לצרות, כן שותפים אתם גם לנחמה. אז אנחנו סובלים, ואנחנו מקבלים מאלוהים נחמה. אנחנו מנוחמים, ואנחנו רואים אחרים סובלים, ואנחנו יכולים לתת להם את אותה נחמה שקיבלנו. לדוגמה, לפני חודש בערך, היה לנו את האירוע השקה של הדיסק החדש של אחותם. והדיסק כולו עוסק בנחמה שאבא שלי קיבל מאלוהים בתקופות קשות. והוא עשה את הדיסק הזה כדי שגם אחרים יוכלו להתנחם באותה נחמה שהוא קיבל. כשאנחנו סובלים, אנחנו מקבלים מאלוהים המון נחמה והמון אהבה. ואנחנו לומדים לבטוח בו. והזמן הזה, שבו אנחנו לומדים לבטוח באלוהים, שאנחנו מקבלים ממנו את הנחמה, זה זמן לא להיות אנוכיים ולחשוב רק על הסבל שלנו, או על הנחמה שלנו, אלא לפתוח את העיניים ואת האוזניים, וללמוד. ללמוד איך אלוהים מנחם אותנו, איך הוא עזר לנו, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולעזור גם לאחרים. גם אם הסבל שלנו לא היה מאותו סוג, אגב. כי הוא אומר בפסוק 4 שיכולים לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא. זה לא חייב להיות אותו דבר. וזאת בעצם חלק מהסיבה שאנחנו סובלים בכלל. וזה צריך לעודד אותנו. כי כשאנחנו סובלים, עוד משהו שיכול לנחם אותנו ויכול לעודד אותנו, זה האהבה לאחרים. לדעת שמה שאנחנו עוברים עכשיו, זה משהו שבונה אותנו כדי שאנחנו נוכל להיות מנחמים טובים לאנשי אלוהים. ובכלל, כשאנחנו באים לנחם אחרים, אז אנחנו צריכים לעודד אותם לפתוח באדון. כי זאת הנחמה המרכזית שאנחנו מקבלים מאלוהים. אז בואו נראה כמה מהדברים שאנחנו ראינו בישעיהו. ונראה איך אנחנו יכולים, איך הדברים האלה יכולים לעזור לכם אחרים שסובלים. אוקיי, למשל, יש לנו בבית ילד, ובכיתה צוחקים עליו, בגלל האמונה שלו. מעליבים אותו, מאיימים לפגוע בו. אילו נקודות יכולות לעזור לו, או לנחם אותו בזמן הזה? אז למשל, חוכמת אלוהים נותנת לנו כוח. שתהיה לו את החוכמה לענות אל אלה שעוזרים, ויהיה לו את החוכמה לדעת להתייחס אליהם בצורה נכונה. זה שאנחנו לא לבד. זה לפעמים ילד שהוא לבד, המאמין היחיד בכיתה, המאמין היחיד בבית ספר, הוא מרגיש מאוד לבד. אבל אלוהים אומר לנו, אתה בעצם חלק מהבריאה שמעללת אותי. אתה חלק מגוף המשיח. אולי בעצם שאר הילדים בכיתה הם המיעוט. אתה חלק מהבריאה. אלוהים מנצח את מי שפוגע בנו, ושזה ברור. אלוהים משפוט את האויבים שלנו. דבר אלוהים מנחם אותנו. אז הוא יודע שהוא יכול להשקיע את הזמן שלו בלמוד את דבר אלוהים ולקבל נחמה. יש מישהו בקהילה, הרבה זמן מנסה לחפש עבודה ולא מצליח למצוא, והוא מאוד מודאג מהמצב הכלכלי שלו. אילו נקודות יכולות לעזור לו? אז למשל, זה שאלוהים מספק את צרכנו. אלוהים ייתן לנו את מה שאנחנו צריכים. אלוהים ייקח את הצרות והוא יחליף אותם בברכות. אז אלוהים יכול לקחת את המצב הזה ולהפוך אותו לברכה. הוא יכול לתת לו ברכה במקום. אלוהים עוזר לחלשים. אז גם בתקופות שאנחנו חלשים, אלוהים נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. יש לנו מישהו שהוא איבד אדם אהוב לאחרונה. מה יכול לעזור לו להתנחם? אז אלוהים עושה שמיים חדשים וארץ חדשה. אנחנו יודעים שהמוות שלנו הוא זמני. אלוהים ייתן לנו שמחה נצחית. אז נכון, יכול להיות שעכשיו אנחנו סובלים, אבל במלכות השמיים, אלוהים ייתן לנו שמחה, והדברים שהיום גורם לנו סבל, יהיו מאחורינו. אלוהים הבורא, הוא זה ששולט במתי אנשים נולדים, והוא זה ששולט במתי אנשים מתים. יש לו תוכנית, ואנחנו יודעים שהתוכנית שלו היא לטובתנו. יש מישהו שמשרד הפנים עושה לו בעיות, רוצה לגרש אותו מהארץ, והוא לא יודע מה יהיה מחר איתו, עם המשפחה שלו, מה יהיה איתם. אז הוא יכול לזכור שאלוהים שולט במנהיגים. הוא יכול לשנות את משרד הפנים אם זה מה שאלוהים רוצה. הוא יכול לזכור שאלוהים הוא אחד ואין אחר, ולכן רצונו יקרה. אין אף אחד שיכול להחליט אחרת אם אלוהים רוצה משהו אחר. וגם שאלוהים יספק את כל צרכינו, וגם אם עכשיו שולחים אותם למקום אחר והם לא יודעים מה לעשות, אלוהים ייתן את מה שאנחנו צריכים. יש מישהו שהוא מאוד מאוד חולה. איזה דברים יכולים לעזור לו? מה יכול לעודד אותו? יכול לזכור שאלוהים הוא הבורא. שוב, אלוהים שולט גם במחלות שלנו, הוא גם זה שיכול לרפא אותנו. יכול לזכור שאלוהים לוקח את הצרות ומחליף אותם בברכות. אז יכול להיות שאלוהים יחליף את המחלה הזאת במשהו אחר? יכול להיות שהוא יחליף רק את הסבל מהמחלה במשהו אחר? יכול להיות שהוא יחליף רק את הדאגה שלו במשהו אחר. אבל אלוהים יכול להחליף את זה בברכה גדולה. וגם שאלוהים יעשה שמיים חדשים וארץ חדשה. אז הסבל שלנו הוא זמני. לנצח אנחנו הולכים לחיות בלי המחלות. מישהו נפל וחזר בחטא, ועכשיו הוא חזר בתשובה, והמחשבה על מה שהוא עשה מאוד מדכאת אותו. אילו דברים יכולים לעודד אותו? אז כמובן זה שאלוהים סולח על חטאים. הוא יודע שהיום הוא כבר לא אשם בחטא הזה. השבט והמשענת, לדעת שכשאלוהים מתקן אותו, זה סימן לאהבה של אלוהים, זה סימן של הברכה של אלוהים, ולקבל את זה באהבה. זה שעבד אדוני יחיה בלי חטא, או חי בלי חטא, ומת עבור החטאים שלנו, זכור את מה שישוע עשה בשבילנו, כמה שהוא אהב אותנו, וכמה שאנחנו יכולים להתנחם בזה. וגם זה שאלוהים ייתן לנו שמחה נצחית. יהיה יום שאנחנו נהיה איתו, ושום דבר לא יפריע לשמחה שיש לנו איתו. גם לא החטאים שלנו. דוגמה אחרונה, יש לנו סטודנט, הוא נמצא בתקופת מבחנים, הוא עובד בשתי עבודות, הוא כמעט חולה מחוסר שינה. ואתם יודעים, חוסר שינה יכול להיות גורם מאוד מאוד מדכא. מה יכול לעודד אותו? אז כמובן חוכמת אלוהים נותנת לנו כוח. אלוהים יכול לתת לו חוכמה במבחנים. אלוהים הבורא, הוא יכול לעזור לו להתגבר על החוסר השינה הזה. ואלוהים יעשה שמיים חדשים וארץ חדשה. זה מאוד חשוב ללמוד, מאוד חשוב לקבל ציונים טובים, ובאותו זמן לא צריך תואר ראשון בשביל להיכנס למלכות השמיים. אז גם אם לא יעשה זה כמו שצריך, זה לטווח קצר. ואפשר להמשיך עם המון המון דוגמאות כאלה, אבל אני חושב שהתמונה ברורה. אלוהים נתן לנו הרבה מאוד נושאים שאנחנו יכולים להתנחם בהם. וכל כך הרבה בכתבי הקודש, יש עוד כך הרבה דברים בכתבי הקודש שאפילו לא דיברנו עליהם. אז תמיד יש לנו משהו שאנחנו יכולים להיאחז בו. ואלוהים אומר בין שהדרך הכי טובה לעשות את זה, זה דרך הסבל שלנו אנחנו רואים את הדברים האלה קורים. אנחנו רואים את זה בפעולה. ואז אנחנו יכולים לבוא לאחרים ולספר להם על הניסיון האישי שלנו. וכמו שאמרנו, אפילו אם סבלנו במשהו אחר, זה עדיין טוב. וזה צריך לעודד אותנו. כשאנחנו סובלים, אנחנו לומדים לעודד אחרים. וזה סימן, זה דרך בשבילנו גם לאהוב את האחרים. ואני חושב שבכלל, כל הקטע הזה, אהבה זה בעצם המרכז שלו. כל החצי השני של האיגרת הראשונה לקורינטים עוסק באהבה. בזה שאנחנו גוף אחד, הוא מדבר על המאפיינים של אהבה, הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים לחפש דברים שלא בונים את עצמנו, אלא את הקהילה. והדוגמה שהוא מביא להם כאן, של לסבול וללמוד מזה איך לנחם אחרים, זו דוגמה מצוינת של אהבה, שאנחנו מוכנים לסבול בשמחה כדי שאנחנו נוכל ללמוד איך לנחם אחרים בסבל שלהם. ואם אנחנו נסבול בשמחה, אז אנחנו גם נקבל נחמה עצומה מאלוהים בסבל שלנו. כך שאנחנו מרוויחים גם מפה וגם מפה. עכשיו, כולנו יודעים שהרבה פעמים מילים זה לא מספיק, נכון? כשאנחנו סובלים, הרבה פעמים זה שמישהו פשוט בא ואומר, תסמוך על אלוהים, יהיה בסדר, זה לא מספיק לנו. אז קודם כל, הריכוז של כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם כאן, הוא לא רק תסמוך על אלוהים, יהיה בסדר. יש פה דברים שהם הרבה יותר קונקרטיים, שאנחנו יכולים להביא לאנשים. אבל הרבה פעמים, אני חושב שנחמה באה גם בהדגמה מעשית של הנקודות האלה, ולא רק בדברור שלהם. לדוגמה, אלוהים יספק את כל צרכינו. זה משהו שאנחנו יכולים הרבה פעמים להדגים בצורה מעשית. לדוגמה, להורים שלי נשרף הבית, אז באותו ערב הגיעה סבת האטלס ונתנה להם מברשות שיניים. זה משהו שכאילו לא היה להם את זה. זה משהו שנראה מאוד מאוד קטן, מאוד... אבל בשבילם זה היה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מנחם. כי הפעולה האקטיבית הזאת הזכירה להם כמה אלוהים באמת דואג לצרכים שלהם, וכמה הוא נותן להם אחים ואחיות שדרכם הוא עושה את זה. או לדוגמה, אנחנו לא לבד, או אלוהים איתנו בצרה. אז אנחנו יכולים להדגים את זה, אנחנו יכולים לבוא, להיות עם הבן אדם שסובל. זה יכול להיות ליד המיטה שלו בבית החולים, לבוא להלל אותו את האדון, לבוא לבקר אותו, להיות איתו בקשר בטלפון. כל הדברים האלה הם דרך טובה להדגים את הנחמה הזאת. אלוהים ייתן לנו שמחה נצחית. אז אפשר לבוא לספר בדיחות, או לעזור לו לפחות לראות את הדברים בפרספקטיבה אחרת, בפרספקטיבה של אלוהים. ואנחנו תמיד יכולים לבוא ולחלק את הסיפור שלנו, איך שאנחנו סבלנו ואיך אלוהים ניחם אותנו. ואם אין לנו סיפור מתאים, אז אנחנו יכולים גם לספר על ניסיונם של אחרים, כי כולנו מכירים אחרים שסובלים ושאלוהים ניחם אותם. והכי חשוב שאנחנו נבוא לעשות זה באהבה, כי בסופו של דבר זאת המטרה. שאול מסיים את הקטע הזה בדוגמה שהוא מביא להם, כדי להמחיש את הנקודה הזאת. בואו נקרא את פסוקים 8 עד 11. אחים, איננו רוצים שיעלה מכם דבר הצרה שעברה עלינו באסיה. נלחצנו ללא נשוא, עד כדי כך שנואשנו אפילו מחיינו. פסק דין מוות כינן בתוכנו, וזאת כדי שלא נבטח בעצמנו, אלא באלוהים המחיה את המתים. הוא הצילנו ממוות חמור כל כך, ועוד ישוב ויצילנו. בו אנו תולים תקוותנו כי יוסיף להצילנו. גם אתם השתתפו בתפילה בעדינו, כדי שרבים ידעו בגללנו על מתנת החסד שניתנה לנו בזכות רבים. אז אנחנו רואים כאן ששאול ותימותאוס עברו צרות מאוד מאוד קשות, עד שהם נואשו מחייהם. למה הם עברו את זה? הוא אומר, כדי שלא נבטח בעצמנו, אלא באלוהים המחיה את המתים. הם למדו לבטוח באלוהים, שהוא יציל אותם מהמוות, או אם הם ימותו שהוא מחיה את המתים, ולכן יש להם, זה לא הסוף. והוא אומר שזה לא היה רק בשבילו. הוא מתחיל בזה שהוא לא רוצה שזה ייעלם מהם. ובמילים אחרות הוא אומר, אני רוצה שאתם תדעו את מה שקרה. למה? הוא אומר, כי אז הם התפללו בשבילו, ורבים ידעו לאלוהים בזכות זה. אז זה מראה בצורה קצת אחרת את מה שראינו קודם. הסבל של שאול היה בסופו של דבר מקור להודיה של רבים מאוד. לסיכום, בישעיהו פרק מ' אלוהים אומר, נחמו, נחמו עמי. המילה נחמו היא בציווי. אלוהים מצווה לנחם את העם שלו. ואלוהים היום מפנה אלינו את אותה מצווה. הוא אומר, נחמו את עמי. אלוהים פונה אלינו ואומר לנו לנחם את העם שלו. את אותם אנשים שנמצאים סביבנו וסובלים. אנחנו צריכים לבוא אליהם באהבה ולנחם אותם מתוך ניסיון החיים שלנו, הדרך שבה אלוהים בחיים שלנו נחם אותנו, ומתוך הניסיון של ההליכה שלנו אחריו. ואנחנו יכולים גם לשמוח בסבל, כי הוא הדרך להכשיר אותנו לעבודת אלוהים. השיר שאנחנו הולכים לשיר עכשיו, מביא מילים שמתארות תקופה קשה בעם שלנו, שזה הרצח של התינוקות בבית לחם על ידי הורדוס. השיר הוא מתוך הפסטיבל הלפני האחרון שהיה, והוא מביע את התפילה של האנשים לעזרה של אלוהים. אני חושב שזו תפילה שכל סובל יכול להזדהות איתה. אבל אחד הדברים המעניינים שבתוך התפילה הזאת משלבות גם מילים של נחמה מתוך הפרקים שקראנו בישעיהו, שיש גם את התפילה לעזרה של אלוהים, ובאותו זמן גם את הנחמה שאלוהים נותן לנו. ביקשתי מזויה שתשים את השיר הזה במצגת אחרת, אז היא אמרה לי, כבר עשיתי את זה. היא לא ידעה על מה אני הולך לדבר, היא לא ידעה שאני הולך לבקש. אני חושב שזה עוד סימן שזה משהו מצוין בשבילנו לשיר עכשיו.